תמיד איתי כוחה.
מתוך פירוש הנועם אלימלך על פרשת השבוע, פרשת וישלח. ויצב אותם לאמור, כה תאמרו לאדוני לעשיו, כה אמר עבדך יעקב, אם לבן גרתי ואחר עד עתה. לבן הוא אותיות נבל, שהוא יצר הרע, ועבודת האדם היא להפך את היצר הרע מנבל ללבן, כלומר לעבוד את השם בשני היצרים, כמו שדרשו רבותינו זיכרונם לברכה, בכל לבבך, בשני יצריך. והאדם זוכה לכך בעיקר על ידי הכנעה, שיחזיק עצמו בעולם הזה כגר. וזהו הרמז בפסוק עם לבן גרתי, שזכיתי להפך את היצר הרע מנבל ללבן על ידי גרתי, שהחזקתי את עצמי כגר בהכנעה גדולה. ובכל זאת, לא עלתה בידי בימים מועטים, כי אם ואחר הדעתה, פירוש שאיחרתי בעבודה הזאת יום אחר יום ושנה אחר שנה. וזהו שאמרתי, וכבר אמר אנא השם ונשמע קולו, פירוש שזמן ארוך צריך האדם לצעוק אנא השם, עזרייני שאזכה לעובדך באמת, ואז ונשמע קולו, אבל לא בימים מעטים.
אחרי האור הגדול נשברנו לרסיסים, התפזרנו בכל המדרגות וכמו בכל פעם, נדמה שלוקח שנים לאסוף עצמנו חזרה כבראשונה. נסתרות התשובות לכל מה שמעיק עלינו, וחדים הקולות כחיצים שלוחים לאמור, האם כל זה היה בכלל שווה לנו? יכולתנו להבין את אשר אין בכוחנו, אך יש בכוחנו לתקן את אשר יש בכוחנו. מעולם לא נדרש מאיתנו יותר מהשתדלותנו לעשות את הדבר הנכון. אין בכוחנו להבין את אשר אין בכוחנו, אך יש בכוחנו לתקן את אשר יש בכוחנו. מעולם לא נדרש מאיתנו יותר מהשתדלותנו. Thank you.
אין ביכולתנו להבין את אשר אין ביכולתנו, אך יש בכוחנו לתקן אשר יש בכוחנו. מעולם לא נדרש מאיתנו יותר מהשתדלותנו לעשות את הדבר הנכון. בני לנדאו, שלום לכם, בוקר טוב, יום שני י"ד בכסלו תשפ"ד, 27 בנובמבר 2023, באולפן ידידיה מאיר עם מוטי קופפר הטכנאי. ביום שאחרי הפעימה הנוספת אתמול, 14 חטופים שחזרו הביתה, בהם 9 ילדים, הם הועברו לבית החולים, לבתי החולים, ושם התאחדו עם משפחותיהם. מצבם ברוך השם יציב, אבל אלמה אברהם בת 84, אחרי 50 יום בשבי, מאושפזת במצב קשה מאוד, והחמאס מבקש להאריך את ההפוגה. ובעניין הזה אני רוצה לפתוח במאמר שכותב פרופסור ידידיה שטרן, משפטן, לא הייתי מגדיר אותו כאיש ימין, אולי להפך, לא יודע, בכיר במכון, היה במכון הישראלי לדמוקרטיה, בשעתו היה מועמד לתפקיד היועץ המשפטי לממשלה, איש של מערכת המשפט, ו... והוא כתב הבוקר בידיעות אחרונות מאמר שכותרתו שתי מילים, עקב אכילס, והוא אומר כך, כולנו מוצפים, עזוקים לרכבת הרים רגשית, שכל פיסת מידע על מי מהשבועים מטלטלת אותה בפרעות. כאלה אנחנו, ערבים זה לזה, לא מפקירים אף אחד מאחור, שותפים לברית גורל שעומדת למבחן בימים אלו. כל המדינה בכתה כשיועד מונדר רץ לקראת אבא שלו. וכן, כאלה אנחנו, לב אחד, ועל כך גאוותנו. אגב, לא רק כל המדינה, כל העולם היהודי, שזה הרבה יותר מכל המדינה, ובכלל לראות בימים אלה אנשים שמגיעים באמת בהמוניהם, משלחות חיזוק שמגיעות מאירופה, בעיקר יהודים מארצות הברית, שמגיעים לפה ומבקרים בעוטף, ומבקרים חיילים, ומבקרים פצועים, ומחזקים ותורמים, ופשוט לא יכולים להישאר בבית, באים לפה כי הלב היהודי הוא אחד. אגב, אתמול הפגנה ענקית באנגליה של כ-100,000 משתתפים, לפני כמה ימים או לפני כבר שבועיים, הפגנה בפריז, גם כ-100,000 איש, הפגנת תמיכה בישראל, הפגנה בוושינגטון, כולנו שמענו עליה, כ-300,000 איש, והאירוע הוא אירוע עולמי, ודאי אירוע עולמי שכל העולם מתעניין, אבל כן, יש כאלה שלא בחרו בדיוק בצד הנכון, אבל המוני יהודים מתעוררים בימים האלה. ואני חוזר למאמר של הפרופסור ידידיה שטרן, אבל הוא אומר, ניצחון במלחמה איננו יכול להיות ממוסך דמעות. ישראל היא מעצמה אזרחית וצבאית, וחמאס הוא החלש שבאויבינו. והנה עברו יותר מ-50 יום מאז האירועים של שמחת תורה. השריר הישראלי גויס בנחישות מרשימה שכמעט שכחנו שקיימת בנו. החיילים, ובסוגריים הוא כותב, הוא מדהים יותר, בני משפחותיהם, נכונים להמשיך במשימה עד להכרעה. המעצמה החזקה בעולם תומכת בנו באופן חסר תקדים. כבשנו את פני השטח של מחצית הרצועה והחרבנו אותה, ועדיין חמאס לא רק שלא נשבר, אלא הוא ממשיך לשלוט בנרטיב של המלחמה. אומה שלמה עוצרת את צבאה האדיר ואת נשימתה בציפייה להחלטות של יחיא סינואר, טרוריסט הביבים. ולא, זו לא הפתעה, אלא תוצאה צפויה מראש. הכיצד? סימן שאלה. ופה הוא מנסה לענות לה על השאלה הזאת. ישראל היא אכילס, הגיבור היווני המיתולוגי. כמוהו, גם ישראל חזקה, איש לא יוכל לה. אבל כמוהו, יש לה נקודת חולשה, עקב אכילס, שמי שמכוון אליה יכול להכריע אותה. סינואר וחבריו שוחררו מהכלא הישראלי, כיוון שקודמיהם שלחו חץ בעקב הישראלי. הם הצליחו לשבוט חייל ישראלי אחד, גלעד שליט, הילד של כולנו, ובכך מוטטו את החוסן המנטלי הישראלי. מעל 1,000 מחבלים שולחו לחופשי כדי לתכנן את מלכודת המוות לעוטף עזה. אגב, לא היה צריך 1,000 מחבלים לשחרר בשביל זה, מספיק אחד המשוחררים, הלא הוא יחיא סינואר מיודענו. וכותב הפרופסור ידידיה שטרן, סינואר מכוון גם הפעם את החץ אל עקב אכילס הישראלי. להבנתו, מהלך הפתיחה שלו, גרירת תינוקות, ילדים, נשים וזקנים אל מחילות הרצועה, מבטיח את ניצחונו. ישראל יכולה לרוקן את מחסני הנשק שלה על עזה ולהפוך אותה לאיי חורבות. ישראל יכולה להרוג אלפי מחבלים, לחסל מפקדי גדודים וחטיבות של חמאס. אבל הניצחון יהיה של החמאס, אם בסופו של היום הלחץ הציבורי של הישראלים על ההנהגה להחזיר את החטופים בכל מחיר, יוביל להפסקת הלחימה לפני מימוש מלא של מטרות המלחמה. סינואר מחכך ידיו בהנאה לנוכח השידורים הישראלים בימים אלה, מאמרי הדעה, המודעות קוראות הלב, ההפגנות שדוחפות שוב ושוב את הסיסמה עכשיו, עכשיו. הוא מבין היטב שהציבור הישראלי איננו מסוגל להתמודד עם סוגיית השבועים. אמנם המנהיגים מבטיחים לנו שנחזור למלחמה אחרי העסקה, וכי העסקה הנוכחית מטרתה להחזיר הביתה מקסימום חטופים בלי לוותר על הכרעת חמאס. אבל האם כך ינהגו בפועל? אני חושש שהלחצים מבחוץ שיגברו מאוד, וחשוב מכך, הלחצים מבפנים שלא להשאיר אף חטוף בידי האויב, ימסמסו את הנחישות הישראלית, והקדימון כבר מרצד על המסכים בשידור חי. מה זה הקדימון? בעברית צחה, הפרומו. אנחנו רואים את הפרומו לדבר הזה כבר בימים אלה, מי שקצת עוקב אחרי השידורים. אלא שהפעם המחיר עלול להיות משמעותי בהרבה. אם גם הפעם ישראל לא תכריע את חמאס באופן שהוא יפסיק להתקיים ברצועת עזה, ישראל תאבד את הנכס הכי חשוב לעתידה, כוח הרתעה כלפי אויביה. בניגוד לחמאס, שאיננו איום קיומי, אובדן ההרתעה הוא איום קיומי. וואו, איזה משפט. שוב, בניגוד לחמאס שהוא לא איום קיומי, אובדן ההרתעה הוא איום קיומי. אילו היה ניתן להפעיל את ההיגיון במקום שבו הרגש מציף, היינו מבינים כי יש לדחות את הקריאה לשחרר את החטופים בכל מחיר. זו קריאה מובנת. אנחנו מזהים את החטופים בשמם ובתמונתם, ולכן אין דרך להכיל את הפקרתם, חס וחלילה, פעם נוספת, הוא כותב את המילה הפקרה במרכאות, פעם נוספת אחרי ההפקרה, והפעם את המילה הפקרה הזאת הוא לא כותב במרכאות, אחרי ההפקרה בשבת האיומה. אבל זו קריאה שגויה, משמעותה עלולה להיות שרבים מאוד, כרגע אנונימים, כן, אין להם פרצוף מתוק ומקסים, באמת ששובר את הלב, ששבר את הלב, ועכשיו כל כך מתרגשים מהפרצוף, מאוהד הקטן, הילד עם המשקפיים שחוזר הביתה. אז אין להם, אין לאותם חלילה, למי שישלמו בעתיד את המחיר, אין להם פנים. הם אנשים אנונימיים. רגע, קפצה לי פה השורה. והם חלילה ישלמו בחייהם במלחמה שתפרוץ עקב אובדן ההרתעה. מדינת ישראל חייבת לפעול בכל כוחה להשיב את החטופים, ובכלל זה לסכן חיים של חיילים בפעולות נועזות. אבל אסור לה להימנע מהכרעה כוללת של החמאס כדי להשיב הביתה את החטופים. ולמי ששוב שומע את מה שנקרא, כמו שאומרים ברדיו, למי שמצטרף אלינו, זה אתה, הכותב, זה לא איזה איש ימין או בן גביר, הפרופסור ידידיה שטרן, בעבר איש המכון הישראלי לדמוקרטיה, והוא כותב דברים מאוד ברורים ובעיקר מאוד שכליים, באמת כשהלב מוצף ואיך הוא אומר, המציאות ממוסכת דמעות. הוא מסיים, הוא אומר, המסורת היהודית קובעת, אין לך מצווה גדולה כפדיון שבויים, כך אמר הרמב״ם. ובשולחן ערוך נכתב, כל רגע שמאחר לפדות השבועים, כאילו שופך דמים. סיפור התשתית שלנו, של עם ישראל, יציאת מצרים, עוסק בפדיון העם כולו משבי לחירות. אלו תשתיות העומק של הערבות ההדדית הנהדרת, התבועה בנו. אבל המסורת קובעת גם, כי אין פודין את השבועים ביתר על דמיהם מפני תיקון העולם, כך נאמר במשנה. ובמילים אחרות, למרות שפדיון שבועים הוא ערך עליון, הוא לא ערך מוחלט. נכונות לפדיון שבועים בכל מחיר, כמו שאומרים פה עכשיו, אף שהיא נאצלת, היא פוגעת בתיקון העולם. שוב, כמו שנאמר במשנה, אין פודים את השבועים יתר על דמיהם מפני תיקון העולם. ובהקשר הנוכחי, פדיון שבועים בכל מחיר עלול למוטט את ההרתעה הישראלית. אף שהלב נמחץ למקרא המילים, חשוב להגיד בבירור, הערבות ההדדית היא נכס חשוב לביצור הביטחון הלאומי, אבל היא לא ממצה אותו. גם אם הציבור הישראלי הרחב מתקשה לקבל זאת, זהו מבחנה העליון של ההנהגה הישראלית. אם יתברר שישראל לא תוכל להשיג את שתי מטרותיה במלחמה, הכרעת החמאס ושחרור כל החטופים, ויהיה עליה לבחור ביניהם, מטרה אחת מתוך השתיים, האם תדע לעמוד מול הלחץ הציבורי? האם נוכל להראות לסינואר שהוא טעה בנו? האם אכילס יממש את כוחו? סימן שאלה, פרופסור ידידיה שטרן. עכשיו 7:20, הפסקת פרסומות קצרה, ומיד ממשיכים.
עכשיו איתכם, התעוררות, תוכנית בוקר עם ידידיה מאיר.
שבע 22 עכשיו, כתובת המייל שלי לתגובותיכם, לתחושותיכם בימים אלו, היא ידידיה מאיר בג'ימל.com. רוני גולדפיש היא סופרת, היא מתרגמת, היא מאיירת, היא קיבוצניקית מברור חייל, והתפרסמה, די התפרסמה בימים האחרונים כאחת מהמתפקחים. יש כמה כאלה, כמה אנשים מרשימים, ציטטנו, הקראנו טקסטים שלהם. אני חושב שיש הרבה יותר מכמה שהם מתפקחים, אבל עדיין לא, הם רק חושבים את זה בלב, הם לא אומרים את זה, הם לא כותבים את זה, אבל היא כותבת, היא עוברת תהליכים ומשתפת את הציבור בתחושות שלה, וזה מרגש ומעניין ומעורר הערכה. והלילה אני רואה שהיא מעלה פוסט ככה נסער, כותבת ומוחקת וכותבת ומוחקת, זה הטקסט הכי קשה ומפחיד שלי עד היום. וואו, מה היא הולכת לחשוף, לגלות, להתפדות? הטקסט על המתנחלים. ברור לי שאחריו ישנאו אותי מכאן ומכאן. אבל מה יש לי להגיד חוץ ממה שאני רואה ומבינה? ואז היא כותבת, אולי עדיף לחכות לפני שאני כותבת, כאילו, את הדברים, את הטקסט הכי קשה ומפחיד שלי עד היום, לתת לאנשים לשמוח בילדים השווים מהשבי. אולי לחכות עוד קצת. אולי בכלל לא לכתוב את זה. כי לשכנע את המשוכנעים זה לא מעניין. למי שבאמת חשוב לי, אני לעולם לא אצליח להגיע, זה ברור לי לגמרי. אז ממש ככה, איסורי הכותבת, ווואו, מה יכול להיות, איזה דברים אמיצים היא הולכת לכתוב אחרי החששות האלה. אז כמה שעות אחר כך, שוב, הלילה, כותבת רוני גלפיש את הדברים הבאים ש... מסתבר שבאמת צריך בסביבה הקיצונית שהיא חיה, צריך באמת אומץ גדול, ויש לה את האומץ הזה. כי אתם יודעים, השמאל הקיצוני, אני חושב שבאמת כאחד שככה עוקב בסקרנות אנתרופולוגית, ואגב לא רק בסקרנות, כי אני מעורב רגשית בזה, זה עם ישראל, אבל אני חושב שהחברה הקיצונית ביותר היא השמאל הקיצוני. כאילו הכי פחות מכילה, הכי פחות מקבלת, הכי פחות פתוחה למחשבה. אז החברה הכי פנאטית, הכי פרומרית, היא שם, ולראיה כמה היא צריכה להתנצל ולברור את מילותיה בזהירות לפני שמה, על מה היא כותבת, בגדול, על משפחת קלמנזון ועל ההתפקחות שהיה לה בעקבות ההיכרות דרך התקשורת עם המשפחה הזאת. טוב, אז הנה הדברים שכתבה הלילה רוני גלפיש. יאללה, כמו פלסטר, אני אכתוב את זה לא מאורגן ולא מסודר, מגילה מבולגנת, והכי בכנות שאני יכולה. ממילא אף אחד לא יהיה מרוצה מהטקסט הזה, ובעיקר לא אני. ואני יודעת, יש מלחמה וחטופים, וכל הדיבורים האלה שוליים, ואני לא חשובה, ואני לא העניין, ובלה בלה. ככה אני מתמודדת עם הימים האלה. לא טוב, לכו לעקוב אחרי מישהו אחר. אני הולכת לכתוב פה דברים קשים. אז הקדמונת לזרים. אני רוני, את רוב חיי הייתי שמאלנית מאוד, ומאז השבעה באוקטובר, אני כבר לא שמאלנית, אבל עוד לא יודעת ממש מה כן. תזכורת, אני לא מדברת בשם השמאל. אגב, המשפט הזה, אני יכול לעצור עכשיו את הפוסט הארוך שלה ולדבר באמת עד סוף התוכנית רק על המשפט הזה. אני כבר לא שמאלנית, אבל עוד לא ממש יודעת מה כן. יש פה המוני ישראלים שאומרים, אני לא דתי, או אפילו אני לא מסורתי, אבל עוד לא יודע ממש מה כן. כלומר, אנשים שהחיים שלהם עברו טלטלה, בעצם החיים של כולנו, אין אחד שנשאר אותו דבר מהיום הזה, משמחת תורה. אבל הרבה אנשים מחפשים תוכן ומשמעות לחיים שלהם, ועדיין לא יודעים מה כן, ואלה רגעים, באמת רגעים היסטוריים, שאני מקווה מאוד שלא לא נחמיץ את רגע השעה, כי אם את גודל השעה, זה לא רגע השעה, כי אם בסופו של דבר כל ההתעוררות הזאת תסתיים בזה שאנשים כבר לא מצביעים למרב מיכאלי, אלא לבני גנץ 40 מנדטים, אז החמצנו את גודל השעה. טוב, אני חוזר אליה. תזכורת, אני לא מדברת בשם השמאל, מה שאני כותבת פה הוא החוויה שלי הפרטית, אני לא מייצגת אף אחד, וממש לא יודעת מה האמת ומה נכון, אלה רק מחשבות פזורות של אישה אחת. ובכן, מאז השבעה באוקטובר אני בעיקר מחפשת, שואלת, מטילה ספק בהכל, ממש הכל, אבל יש עניין אחד שאני ממש תקועה בו, ההתנחלויות והמתנחלים. אני כל כך רגילה לסנוע את המתנחלים וההתנחלויות. כל החיים, מאז ומעולם, ידעתי כעובדה, הכיבוש הוא ראשית כל חטאת, ומה שמקבע את הכיבוש הן ההתנחלויות. הנוכחות של ההתנחלויות ברחבי השטחים היא הסיבה שאנחנו לכודים במצב שבו אי אפשר לפרק את המדינה הזאת לשתי מדינות ולחיות בהפרדה ובשלום. אם רק נפנה את ההתנחלויות, הכל יסתדר. אבל אי אפשר לפנות, כי המתנחלים המשיחיים לא יתפנו לעולם. אז סניתי את כל המתנחלים, אין דרך לייפות את הדבר הזה. לא הבדלתי בין ההתנחלויות, כי איך אני אבדיל בין אלקנה לקדומים לאפרת? בחיים לא הייתי באף אחת מהן. את הדעות האלה קיבלתי במתנה מהוריי. כבר בשנות ה-80 הם הכריזו שאנחנו לא דורכים בשטחים בגלל הכיבוש והעוול הפלסטינים. ואני קיבלתי ותחזקתי את ההחלטה הזאת באדיקות במשך רוב חיי. היא מספרת, כשגיסי וגיסתי התארסו באלקנה, נסעתי לשם תחת מחאה ונשבעתי לא לחזור. כן, זה המקסימום שהסכימה לשמחה משפחת, מה זה משפחתית, של גיס וגיסה, אני לא יודע אם זה אחיה או אחותה, כן, שהתחתנו, אז היא קפצה לאלקנה ככה הכי קרוב לגבול וחזרה. יצא לי לנסוע עוד כמה פעמים בשטחים, תמיד בלית ברירה, ובכל פעם המציאות שראיתי במו עיניי שכנעה אותי שוב שהדבר הנכון הוא לא להיות שם. מצד אחד כפרים ערביים טבעיים שנראים כאילו הם שם מאז ימי התנך, כפריים עם חמורים, ילדים בצד הדרך. מצד שני, התנחלויות מוקפות, גדרות קוצניות וזעם. אני זוכרת שפעם, אחרי אחת הנסיעות האלה, אמרתי לחברה, אם אתה גר במקום שבו אי אפשר לשרוד בלי גדר, אולי אתה לא צריך להיות שם. והיא כותבת פה בסוגריים, כן, כן, אני יודעת כמה המשפט הזה מטומטם היום, לא צריך להגיד לי. ככל שעברו השנים, העמיקה האמונה שלי שההתנחלויות הן אסון. ברוך גולדשטיין, הרב כהנה, כתבות על אימותים אלימים בקריית ארבע, מתנחלות מקללות תושבים מקומיים, כבישים מופרדים לאוכלוסיות שונות, אדנות יהירה של המתנחלים ושנאה נוקבת כלפי המקומיים, שלא לדבר על היחס האלים לחקלאים פלסטינים ומללים. כולם נראו לי כמו ג'יהדיסטים יהודים מטורללים וצמאי דם. נקודה למחשבה, מי גרם לה לחשוב את זה, כן? מי סיפר כך את הסיפור, שאנשים הם, המתנחלות הם מקללות, ויש כבישים מופרדים, ושיש אדנות יהירה, כן? אני מצטט את תחושותיה, את מילותיה, יחס אלים לחקלאים, ג'יהדיסטים, מי מספר ליום-יום, מהדורה אחרי מהדורה, את הסיפור ככה? אתם כבר יודעים. ובכלל היא אומרת, נוער הגבעות, הוא חושף את האמת הנסתרת, שהאנשים האלה לא רוצים לראות שום ערבים סביבם, לא רואי עזים ולא מוסקי זיתים, אף אחד, והם יארגו אותם ויתקפו אותם בלי למצמץ, כי אלוקים יבטיח להם את הארץ, מטורפים כולם. וכתוצאה מכל אלה האמנתי שכל מה שקורה שם, קורה באשמתם הבלעדית. אם לא היו שם, לא היה קורה. מובן שלא שמחתי כשהיו פיגועים, כשנפצעו ונרצחו מתנחלים. אני לא מפלצת, אבל כן, קצת משכתי בכתפיי. מי שבחר לגור שם ישלם, ככה זה. תזכורת, התייחסתי אותו דבר לעצמי כשגרתי בקיבוץ מסגב עם תחת קטיושות, ולאף אחד לא היה אכפת. אני בחרתי וזה היה המחיר, כך אמרתי לעצמי. עם זאת, הייאוש הזה והכאות התרחבו. עם השני מצאתי את עצמי מצקצקת בקצרה על כל פיגוע בכל מקום בארץ, וממהרת לעבור הלאה. אין מה לעשות, ככה זה פה. למדתי לא לקרוא באמת חדשות, לא לדעת כלום. מה זה יעזור לי? וזהו, הדברים האלה לא היו דעה עבורי, הם היו אמת פשוט, הם היו עובדות, ככה זה. זה לא דעה של מישהו. ואז הגיע השבעה באוקטובר, ובבוקר שמעתי את המחבלים אומרים שהם חטפו מתנחלים, וחטפתי את זה כמו אגרוף ישר לבטן, ההבנה שאנחנו מפוצלים לצודקים וטועים, למתנחלים לעומת ישראלים, בינינו, אבל עבור אנשי החמאס כולנו מתנחלים. ההבנה הזאת הייתה מאוד מאוד קשוחה עבורי. ובימים הבאים, ההבנה המחלחלת שהכיבוש אינו ראשית כל רע בעיני הפלסטינים, שעבורם החטא הוא עצם קיומנו פה, כלומר לא רק הכיבוש, ההתנחלויות, אלא עצם קיומנו פה מאז ומעולם וביתר שאת, מאז 48, לא מאז 67, שבעוד אני רוצה חלוקת שטח, הם רוצים את כולו, ולא משנה כמה פעמים ננסה לעשות הסכמים, זה לא יקרה. כמה ימים אחרי המתקפה שמעתי לראשונה את הסיפור על קבוצת מתנחלים דתיים שיצאו מהבית וטסו להציל אנשים בבארי. והמחשבות שלי היו אוטומטיות, בטח בטח, עוד אגדה של טוויטר. ואז קיבלתי טקסט של מישהו מבארי שמספר על אלחנן קלמנזון, והבנתי שזה סיפור אמיתי. ואז חשבתי, טוב, נו, מתנחלים, אוהבי מלחמות, צמאי דם, ססים לקרב, בעצם זה הגיוני. היא כותבת שוב בסוגריים, זו מחשבה איומה, אני מתביישת לבד, לא צריך לנזוף בי. ואז היו הצילומים והרעיונות של אנשי בערי בניחום אבלים אצל משפחת קלמנזון, שבנם האמיץ אלחנן נרצח בבערי. ושמעתי את אבא שלו מדבר, רב, ברור, מתנחלים. הוא לא ניצל את ההזדמנות להגיד משהו על מתנחלים וקיבוצים. לא היה שום פילוג וזעם וניסיון להשיג איזה נקודות דמיוניות. הוא רק אמר שהוא כל כך שמח שהבן הטוב שלו בחר לנסוע להציל את האנשים האלה. והוא דיבר על אחים ועל חיבור, ואני בכיתי ובכיתי. תחפשו את זה, אין לתאר את הצילות הנפש של האיש הזה. שבועיים אחר כך שודרה התוכנית גיבורים, שבה התראינו מנחם קלמנזון והאחיין איטיאל על האירוע בבארי. ואלה אנשים שאי אפשר שלא לכבד ולהריץ. אני יודעת כי ממש ניסיתי לא לכבד ולהריץ. ממש נאחזתי באמונות שלי מול מנחם האציל. אין מילה אחרת, אציל, צנוע, נטול פתוס, שמודה שהוא פחד כל הזמן וכל הזמן רצה להפסיק, אבל לא יכול היה שלא לעזור. האיש שאיבד את אחיו ובכל זאת שלם עם העובדה שיצא לבארי כי הצוות הקטן שלהם הצליח להוציא 100 אנשים חיים מבארי. ומאז בזכותם אני בוחרת להמשיך ולהקשיב, כותבת הלילה רוני גלפיש. זה לא קל לי, אני קוראת על גוש אמונים ומקבלת אולקוס מרוב עצבים. אני רואה חדשות משנות ה-70 וה-80 ביוטיוב. אני מנסה להבין, האם ייתכן שטעיתי כל הזמן הזה? ואולי זה לא ככה, אולי יש התנחלויות שונות וצריך להתבונן בהם בצורה שונה. האם אנחנו צריכים להיות בקריית ארבע, בחברון? כל העניין הזה של קברי אבות וביאת המשיח ובית המקדש זה באמת נחוץ, היא שואלת? עדיין בא לי להתכנס מול זה ורק לצאת מהשטחים, כמו ששר דיוויד ברוזה, ואני שרתי איתו בהתלהבות כל השנים. ומצד שני, האם באמת? ואולי התנחלויות הן הסיבה שלא קרה לנו עדיין בפתח תקווה וראש העין מה שקרה בעזה. אולי הפירוס של השטח והנוכחות של ישראלים שחלקם חמושים וצבא סביבם, מבסטת ומעטה את התהליך שקורה גם ביהודה ושומרון? כי התהליך הזה קורה, יש כבר הערכות מסודרות של אמן בנושא, ויש כתבות ישנות על מערכת חינוך ג'יהדיסטית גם ביהודה ושומרון, מוכוונות לדי מערכת חינוך ג'יהדיסטית מוכוונת לדי הומניזציה של יהודים, וגם שם יש הנהגה שמבטאת רצון לקחת את כל השטח וסבלנות עד שכל היהודים ילכו. ומשלמים למחבלים מזכורות, זה בלתי נתפס. איך התרגלנו לזה? וגם שם יש שנאה ברורה, חד משמעית. גם שם יש אירועים ביטחוניים בלי סוף, כן? אם מגלה את זה עכשיו, וואו. פיגועים. ואם מי שיושב שם מגיע לו, אז גם מי שיושב בעוטף עזה מגיע לו. או שלא? לא, זה ודאי לא אותו דבר. אני יכולה לעשות רשימה של כל הדרכים שבהם זה לא אותו דבר. אבל האם זה לא אותו דבר? בכל זאת? ואז אני קוראת שנרצח עוד מוסק זיתים ליד ההתנחלות, והאמריקאים דורשים ריסון, והמתנחלים מתנפלים על אלוף הפיקוד, והם שוב מטורפים בעיניי. ובניגוד לעבר אני קוראת את הידיעות המפורטות, למרות שאני לא מוכנה לנקות אותם מרצח בשום אופן. ובידיעה נאמר שמוסקי הזיתים הלכו והתקרבו עוד ועוד אל הגדר בתקופה האחרונה. ואז אני נזכרת בהפגנות הפציפיסטים על הגדר בעזה, ועל המסמכים של החמאס שבהם הוזכרו ההפגנות האלה כדרך להרגיל את ישראל לנוכחות על הגדר. אז אולי, רק אולי, זאת האמת. אולי גם ביהודה ושומרון הם מנסים להרגיל אותנו שהם על הגדרות? אולי גם שם זה עומד לקרות? אני כל כך רגילה להאמין לבצלם, לנשות מחסום וואץ', לכל גופי השמאל שקראו את המציאות באופן שטעם את זה שלי, שאני ממש מתקשה לקבל את האפשרות שאולי, אולי המתנחלים הם לא מה שחשבתי. אולי הם לא ג'יהדיסטים צמאי דם. אולי ההתיישבות שם הייתה החלטה יותר רציונלית מכפי שחשבתי. אולי חלק מהם כאלה וחלק לא. שימו לב שעדיין היא אומרת, לא, זה בטח רק קלמנזון. כמו שאומרים לחרדים, לא, אם כל החרדים היו כמוך, הרי כשהם פוגשים אותך, אותך, אז רק אתה בסדר, רק את, אבל היתר, אז היא ראתה את משפחת קלמנזון, זה באמת מרשימה עם סיפור מטורף, אירור היסטורי. אז הם ככה, אבל יש כאלה שלא. והיא כותבת בחינות איך היא קוראת את כל הידיעות, ממשיכה עדיין להיות מושפעת מהתקשורת, אבל קצת פחות, כן? כי פתאום היא קוראת את הפרטים, והיא ממשיכה וכותבת, ומה עם המשיחיות הזאת? מה עם דיבורי בית המקדש? נבעיר את המזרח התיכון בשביל זה? ומצד שני, מה? להוריד את הראש כדי לא לעצבן את האמריקאים? שוב להיות הילדים היהודים הטובים מהגטו? אני לא יודעת, לא יודעת כלום. הכל חמוץ לי וקשה לי. אני פותח פה סוגריים, באמת בטקסט המכונן הזה שכותבת הלילה רוני גלפיש, זה שמשיחיות זה דבר רע, ובית מקדש זה דבר רע, וחברון זה דבר רע, זה כאילו הנחת יסוד שלה. על זה היא עוד לא מעיזה להרער. חכו מה שיקרה, שהיא לאט לאט תתחיל, ואחרי שהיא מכירה את המתנחלים, והיא מבינה את הטעות, ומבינה כמה סיפרו לה את הסיפור לא נכון, היא תגיע לשורש. למה הרגו אותנו כי אנחנו יהודים, למרות שלא כולנו מתנחלים? ואז היא קצת תחקור את שורשי מה שהם מכנים המשיחיות הזאת. מה זה משיחיות, כן? אמונה, רוח גדולה, שורשים יהודיים, כנ"ל כמובן בית מקדש, אבל זה ייקח זמן, זה עוד כמה פוסטים, זה עניין של זמן, וזה יהיה כתוב היטב כמו הפוסט הזה, אז יש למה לחכות. בכל אופן היא אומרת כך, כמה ימים אחרי השבעה באוקטובר, דיברתי עם חבר על צוות קלמנזון, והוא אמר לי שיש לו רק שאלה אחת בשבילי. והוא גם לא רוצה תשובה. זו שאלה בשבילך. הוא אמר כך, אם האירוע הזה בשבעה באוקטובר היה קורה באותניאל, האם היה יוצא צוות כזה כמו של אלחנן קלמנזון מהקיבוצים, בעוטף לאותניאל? משכתי בכתפיי, אני לא יודעת, אני מקווה שכן. והוא נשף בצער ואמר, בטח שאת יודעת רוני, את יודעת טוב מאוד. היא כותבת, אני יודעת שזה יכול להיות סיום פופוליסטי מצוין, אבל זאת האמת. פה אני נמצאת עכשיו. אגב, טוב, אם מכירה יותר טוב את הקיבוצים, היא באה מבור חייל, אבל מה זאת אומרת? רואים את ה... אומנם משפחת קלמנזון הגיעה לא כאנשי צבא הם באו, אלא פשוט התנדבו וקפצו, ואף אחד לא קרא להם. זאת אומרת, הם עדיין לא גויסו. זה לא שהמפקד קרא להם. אבל רואים את מסירות הנפש של כל עם ישראל בימים אלה. אבל היא אומרת, כן, אם זה היה בהתנחלות, אם זה היה אירוע נקודתי בהתנחלות, האם הם היו קופצים להציל בלי שהיו קוראים להם? סימן שאלה. זה היא כותבת. והיא מסיימת, כל הזמן אומרים לי שאי אפשר להיפטר מהפלסטינים, הם עובדה. חייבים להתחיל לדבר עם הפלסטינים, כן? וואלה, וסליחה מראש ובדיעבד על ההשוואה, למרות שאני יודעת שלא תסלחו לי. כן, כי היא כותבת את זה לחבר'ה שלה מהשמאל, והם לא... הם החברה כמו שפתחנו הכי פחות מקבלת ופלורליסטית לצערנו, לפחות עד שמחת תורה. והיא אומרת, אם אתם אומרים ככה לפלסטינים, אז חברים, גם מהמתנחלים אי אפשר להיפטר, גם הם עובדה, גם איתם חייבים לדבר. לא התגבשתי במקום חדש בעמדות שלי מול הנושא המורכב הזה, אני חושבת על זה הרבה וקוראת לא מעט ונאבקת באוטומטיות של המחשבה. אבל אני מוכנה להאמין ולקבל שיש שם אנשים טובים כמו בכל מקום בארץ הזאת, כן? גם בין המתנחלים יש אנשים טובים, הנה היא מצאה משפחה אחת, משפחת קלמנזון. הם לא קבוצה הומוגנית, הם אוהבים את הארץ הזאת כמוני. גם אם הפעולות שלהם לא תמיד מוסכמות עליי או לעתים קרובות, אני מוכנה להקשיב להם. אני עוד לא יודעת מה אני חושבת על הארץ הזאת שמעבר לקו הירוק. האם זו הארץ שלי? כך או כך, גם אם האמונות שלנו שונות, הגיע הזמן שאני אפסיק להכחיש את העובדה שמדובר באחים ובאחיות שלי, ואתחיל לדבר איתם ולראות איך ממשיכים מפה ביחד, כי ככה זה, לטוב ולרע, אנחנו ביחד. כן, היא פתחה את הטקסט שלה, אתם זוכרים? לפני הרבה מילים והרבה דקות שהתחלנו להקריא אותו במלואו, רוני גלפיש, הסופרת והמתרגמת והמאיירת, היא פתחה בשנאה, אני שונאת מתנחלים, כך היא אמרה, ועכשיו היא קצת פחות או הרבה פחות שונאת. אז זהו, אתם מוזמנים לכתוב עליי כל דבר שתרצו מפה ומשם, אני לא מתווכחת, אבל אני קוראת הכל ומנסה ללמוד מכל אדם, וזה בסדר גמור לחשוב שאני טועה בכל עניין, גם אני חושבת ככה לעתים קרובות. זהו.
את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, הגידה נע לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, הגידה נע לי, איפה הם רואים? את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, איפה 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 הם רואים? אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זה חרוט בעומק של בי, אתה יודע אחים אנחנו, אף שלא הלכנו, חיפשנו את אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כי אותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי עשה, אולי תשמע.
את החיים אנוכי מבקש, אגיד הנערים, אגיד הנערים, איפה הם
אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, את החיים אנוכי מבקש, הגידה נע לי, איפה 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 הם רואים? אתה אחי, זוכר איך אתה ואני אותו הדשא והחול, שיחקנו וגדלנו ביום התרמילנו, אין אותם ספרים על ספטותינו, לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראיך, השמיע את קולך, אותך אשמע.
אהרון רזל כתב והלחין, זאת אומרת, המילים זה פסוקים, הבסיס על יוסף, אבל הוא הוסיף, אתה אחי, תמיד אוהב אותך אחי, זה חרוט בעומק של ליבי, אתה יודע, אחים אנחנו, אף שלא הלכנו או כבשנו אותם השבילים, ואף שיש בי כבר מילים שאתה אינך מבין, כי אותם זרמים בים שסחפונו לכיוונים שונים, עבדו לי עקבותיך, קולי אקרא, אולי תשמע, ואחר כך אתה זוכר, אתה אחי, זוכר איך אתה ואני על אותו הדשא ויכול, שיחקנו וגדלנו, והיום בתרמילנו אין אותם ספרים, על ספטותינו לא אותם הפזמונים, אך בסוף היום לאותו מרום נישא עינינו, כשקשים הרגעים לאותם שמיים נרים קולנו, שינית את מראך, השמיע את קולך, אותך אשמע, אהרון רזל. וואו, וצריך לומר, כן, הערת הזרה שמדברים על אחדות ועל אחים ואת אחי, אנוכי מבקש, צריך לדעת לא להתבלבל, כי יש כאלה שנושאים את שם האחדות לשווא, וזה בדרך כלל אלה שפועלים נגד האחדות, הם אומרים אחדות ומדירים חלקים שלמים מהחברה הישראלית, והם עובדים גם בימים אלה, גם תוך כדי מלחמה, יש סימנים, עדויות, לסכסך אותנו, שהאחדות הזאת לא תקרה רגע אחרי המלחמה, הם עובדים על אחרי המלחמה, אבל הם כבר עכשיו עושים את זה תוך כדי המלחמה, וצריך לדעת מי, גם הם אחים, כן? הם גם יהודים, למרות שמתקצבים אותם לא יהודים, שונאיהם של ישראל, אבל צריך לדעת ולא להגיד, כן, כולנו אחים, ולאהוב את כולם, וצריך לסמן מי הוא סכנה, וצריך להילחם בו. מה לעשות? רחלי מושקוביץ כותבת מחשבה שאני חושב שהיא עברה לא רק בראש שלה, אבל היא היטיבה לנסח אותה. היא כותבת כך, מאז שמחת תורה, אני חושבת שוב ושוב, הלוואי ויכולנו לחזור בזמן, כן, במכונת זמן, לימי ראש השנה ויום כיפור. איך היינו מתפללים אחרת, מכוונים אחרת, בכל סימן מסימני ראש השנה, בכל תפילת לחש, באונתני תוקף. כל שורה ושורה באבינו מלכנו מקבלת עכשיו תוקף אחר. הראש עדיין בתשרי, אבל היומן מראה כבר כסלב. אנחנו כבר ב-י"ד בכסלב, נכון? ואם אי אפשר לחזור ולנער את השמיים בתפילת ראש השנה, יום כיפור, אז בבקשה שתיתן לנו להודות, להלל בכוונה חדשה, כשנשיר הלל בימי חנוכה, שזה יהיה הלל שמח שעוד לא היה לנו כמותו.
Yeah. seco. Ya soy israelico, del amor estoy nesanani. Amores no hay de sonar ni
ay 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 pisuli ya le sé de cómo ego hoy de cose hasha la gente ti ya va que vos ay 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 pisuli ya
כולי שערי צדק, אבובם, מרדכי בהודיה, מרדכי בן דוד ומיכאל שטרייכר, ובסוף שמעו אפילו את המנחה של ההופעה הבלתי נשכחת של זיכרון מנחם, מרדכי פרימן, זיכרונו לברכה. עד כאן התעוררות שלנו לבוקר זה. מוטי קופפר היה הטכנאי כאן, ידידיה מאיר, נשתמע בעזרת השם בעוד כ-23 שעות בטוב. בוקר טוב.